שלום לכולם, אנחנו עומדים פה בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת כי תישא. בעזרת השם נלמד היום על הקינמון, קינמון שנמצא גם בשמן המשחה שאיתו משכו את כלי המשכן וגם נמצא בקטורת. אז בואו נראה ביחד מקור א', שמות פרק למד, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור, דיברנו קצת על זה בפורי, מורדרור, מורדכה, 500, מה עמידה? 500, וקינמון בוסם מחציתו וקינמון, כלומר זה היה מה שאנחנו אומרים היום קינמון, קינמון בוסם מחציתו 50 ו-200. לא הבנו. מה זה מחציתו 50 ו-200? מחציתו של הקינמון הוא 50 ו-200? אז הקינמון אם ככה הוא 500. אז למה? אתה אומר לי מור דרור 500. הבנתי, משמן המור, מהבוסם שנקרא מור, שלמדנו שזה המוסק שמוציאים מהיילים שם בהודו, כמו שאומר הרמב״ם והרמב״ן, כמו שלמדנו לפורים. אז המור, בסדר, למדנו, מור. אז זה מה המידה שלו? 500. אתה מגיע לקינמון, מה אתה אומר לי? מחציתו 50 ו-200. טוב, כולנו למדנו חשבון, 250 ועוד 250 זה 500. אז למה אתה לא אומר קינמון 500? ממשיך הפסוק ואומר, וקנה בוסם 50 ו-200. כן, הוא קנה בוסם 50 ו-200. וקידה, עוד סוג של בוסם, 500. ועשית אותו שמן משחת קודש. אומר רשי, וקינמון בסם, אומר לפי שהקינמון קליפת עץ הוא. הקינמון הוא קליפה של עץ, מאוד מאוד מעניין, קליפה של עץ, לא שגרתי, קליפה של עץ. טוב, יש שהוא טוב, אומר רשי, ויש בו ריח טוב וטעם, ויש שאינו אלא כעץ. כלומר, לפעמים הקינמון הזה יש לו ריח טוב, ולפעמים הוא עץ, הוא קליפה של עץ, ואין בו שום טעם ואין בו ריח. אז לפעמים הוא טוב, ולפעמים הוא חסר טעם. ולכך הוא צריך לומר קינמון בסם, כלומר, תביא לי בוסם של קינמון, כן? תביא קינמון מן הטוב, אומר רשי, כן? אחר רוצה לומר קינמון בוסם מן הטוב. מחציתו 50 ו-200, אומר רשי, מחצית הבאתו תהיה 50 ו-200, כלומר הבנו נכון. ממשיך רשי, נמצא כולו 500, כמו שיעור מורדרור. אם כן, אומר רשי, למה נאמר בחצאים? מה אתה? תגיד לי קינמון, 500. מה אתה אומר לי קינמון, בוסם, אדוני? זה 250, חצי, מחציתו 50 ו-200. אני מבין שמחציתו 50 ו-200, כולו 500, אז תגיד 500. אומר רשי, אם כן, למה נאמר בו חצאין? גזירת הכתובי, להביאו לחצאין. כלומר, לשקול פעם אחת 250, פעם שנייה 250. להרבות בו, אומר רשי, שתי הכרעות, שאין שוקלין עין בעין, וכך שנויה בקריטות, במסכת קריטות, ואנחנו נראה את זה בהמשך בפנים, לא שוקלים את זה בדיוק בול במשקל שיצא 250, אלא יוצא 250, ואז מוסיפים עוד קצת, שהבוסם יכריע את המשקולת, כן? עוד קצת, אז זה נקרא הכרעה, עכשיו, בלשון הגמרא. עכשיו, ההכרעה הזאת, רוצים שתעשה שתי הכרעות, שפעמיים תוסיף קצת, על הקינמון, פעם אחת 250 ועוד קצת להכריע את המשקולת, תוציא את זה, יאללה, תביא עוד 250 ועוד קצת תוסיף להכריע את המשקולת. בשביל מה שתי הכרעות? בשביל מה זה? מה העניין פה? טוב, אומר אבן עזרא, וקדמוננו זל אמרו, כלומר בלשון היום אומרים חזל אמרו, כי משקל הכל שווה, כלומר 500, וטעם החצאים לא אבין. אז למה צריך לשקול את זה בשתי חצאים? כי אין מנהג בכל ארץ ישמעאל, להוסיף על כל דבר שישקל, אפילו כמשקל חרדל, ואף כי, כלומר, בטח שבכל מעשה רוקח, כלומר, כשאתה מדבר איתי על כתורת, בסמים, עושים בדיוק את המידה, מה אתה, פתאום אתה אומר לי, צריך פה הכרעות, מה העניין? אומר רבנו בחיה, גזירת הכתוב שיש שוקלו שני פעמים, טוב, את זה כבר ראינו ברשי, אבל שימו לב איך הוא מבטא את זה, רבנו בחיה. גזירת הכתוב שיש שוקלו את הקינמון, שיש שוקלו שני פעמים נר, בכל פעם ופעם, כדי להכריע בו שתי הכרעות. אז רבנו בחיה אומר אותו דבר, רק הוא מפנה תשומת ליבנו, ש-250 זה יוצא בגימטריה נר. נר ועוד נר. אז מה יש לנו פה? שתי נרות שבת, זכור ושמור? מה רוצים פה? למה שתי נר? למה לא להביא ישר את הטק, את ה-500? למה צריך להביא נר ועוד נר? 250 ועוד 250, כדי שיהיו שתי הכרעות. איזה הכרעות? למה צריך פה את ההכרעות? למה שתיים? בואו נראה את הגמרא בקריטות, מקור ב' לפניכם. בקריטות א' עמוד א', אמר לרב פאפה לאביי, כשהוא שוקל, בהכרע הוא שוקל, או עין בעין הוא סוקל? שואל רב פאפה את הבעיה, האם כשסוקלים את הקינמון, האם סוקלים אותו מדויק, או שסוקלים ואז טיפה מוסיפים להכריע את המשקולת? אמר לי, אומר לו הבעיה, רחמנה כתב בד בבד, כלומר שזה צריך להיות בדיוק באותה מידה, ואת אמרת בהכרעה, איך אתה אומר בהכרעה? כתוב בד בבד, זה צריך להיות מדויק. שואלת הגמרא, והא אמר רב יהודה, הקדוש ברוך הוא יודע הכרעות, על מה דעית בהו הכרע. בוא נסביר. אומר, הרי רב יהודה אמר שאת ההכרעה, כלומר כמה מוסיפים? אתה אומר לי, 250 מחצית קינמון. טוב, שמתי 250, עכשיו אני מוסיף קצת כדי להכריע. ההכרעה הזאת, מה המידה שלה? כמה להוסיף? כמה להוסיף? אז על זה יש משפט. הקדוש ברוך הוא יודע הכרעות, מה הכוונה? אין לזה מידה, תכריע את המשקולת, תוסיף קצת תכריע, כמה? עזוב, הקדוש ברוך הוא יודע, כן? מין ביטוי כזה. השאלה היא מה זה הביטוי הזה כמובן, האם מסתתר פה משהו? אבל מכל מקום בפשט, הקדוש ברוך הוא יודע הכרעות, מה הכוונה? לא צריך למדוד כמה אתה מכריע, אבל מתוך זה אומרת הגמרא משמע שיש פה הכרע, מה פירוש הכרע? שזה לא מודדים מדויק 250, אלא מוסיפים קצת כדי להכריע את המשקולת. אז נמשיך הלאה. אלא אמר רב יהודה, אומר את הגמרא, דקינמון בסם, מה הייתי, הקינמון בוסם הזה, למה מביא מחציתו ד-500, 50 ו-200 בחד זימנה, ו-50 ו-200 בחד זימנה? אלא למה עושה את זה? אומרת הגמרא, כיוון דקולהון 500 הוויין, אז נהייתי 500 בבת אחת. הרי המורדרור 500, קידה 500, קינמון בוסם הוא גם 500, אז למה אתה מביא את הקינמון דווקא, אתה מביא אותו חצי-חצי? תביא אותו 500. אומרת הגמרא, שמאמינה מדי כמייתי לה לקינמון בוסם בתרי זימנה, בשתי פעמים, הכרעית בה, והקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות. מה הכוונה? מזה שמביאים פעמיים, משמע שיש פה הכרע. כלומר, כי אין הסבר למה להביא את זה בשתי חצאים, אלא בגלל שרוצים שתי הכרעות, כמו שראינו ברשי קודם. מסביר רשי על הגמרא, שלא היה שוקל ההכרעות לבד, אלא מניחן כמות שהן, והמקום יודע מה משקלו. מסיים רשי פירוש רומי, מאוד מעניין, כן? אבל בכל אופן לענייננו. אומר רשי, הקדוש ברוך הוא יודע הכרעות, הכוונה היא שלא שוקלים את ההכרעות, כמו שהסברנו. עכשיו, הדבר הזה מאוד תמוע. מאוד 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 תמוע. כי אתה בעצם מה אומר לי? אתה תעשה חצי הכרעה, חצי הכרעה. אם אתה רוצה להוסיף, בוא נשים 500, נעשה הכרעה על הכל. למה צריך פעמיים הכרעה? בייחוד זה מוזר, כי בהלכות מקח וממכר, מקור ב', שורה שנייה מהסוף, גמרא בבא בתרא, דף פ"ט, עמוד א', תנו רבנן. היה מבקש ממנו 10 ליטרים. בא בן אדם אומר לו, תן לי 10 ליטר מאיזשהו דבר שצריך לשקול. לא יאמר לו, שקולי אחת-אחת. כלומר, ליטר ותכריע. ליטר ותכריע, כן? לא אמר לו, שקולי אחת-אחת ואחריע, אלא שוקל לו כולן בבת אחת, ונותן הכרע אחד לכולן. אז אנחנו רואים שבמקח וממכר לא משחקים את המשחקים האלה. תן לי ליטר, תוסיף קצת. תן לי ליטר, תוסיף קצת. מה, 10 הכרעות? בשביל מה? קח את כל ה-10 ליטר, נוסיף לך קצת הכרעה, נכריע את המשקולת כדי שנתנו לך מה שנקרא עוד טיפה מעבר למידה, ובשלום על ישראל. אז אם זה ככה, בלחוד מכחו, ממכר, למה? כשאתה מגיע לקינמון, פתאום אתה משחק לי עם הכרעות. אתה מקינמון בעצם מחציתו 50 ו-200. למה מחציתו? אומרת הגמרא, אין הסבר, רק דבר אחד, שרוצים פעמיים הכרעה, שים חצי 250 כמניין נר, אומר רבנו בחיה, ותכריע. שים 250 כמניין נר נוסף ותכריע. למה נצליח את השתי הכרעות האלה? מה רוצים פה בסיפור הזה? מאוד תמוע. עכשיו, את הקינמון אנחנו פוגשים במקום נוסף מאוד 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 לא צפוי. תראו איתי ביחד במקור ג' בראשית רבה ממבב, פרשה ממבב עוד ב'. מדובר פה על אברהם אבינו בפרשת, שמצטווה בפרשת לך לך על ברית המילה. ושם דנה הגמרא, הוא קיבל את הציווי הזה בגיל 99, כן? לפני לידתו של יצחק. אומר המדרש, כלומר, דנה המדרש, ואם תאמר, היה לו לימול בן 85 שנה, בשעה שנדבר עמו בין הבתרים. הרי הזוהר אומר, זוהר לך לך, שכל זמן שאברהם אבינו לא היה נימול, אז רמת ההתגלות שלו הייתה ברמה מאוד מסוימת, ואחרי שהוא נימול, אז ההתגלות שהוא רואה את הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, היא במדרגה הרבה יותר גבוהה. שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו בברית בין הבתרים. למה שלא ימול לפני ברית בין הבתרים, ויהיה מוכן לגילוי הגדול הזה עם ברית מילה, אלא כדי שיצא יצחק מטיפה הקדושה. כל מה שרצה זה לעשות את הברית מילה סמוך סמוך ללידתו של יצחק, להורתו של יצחק. וימול בן 86 שנים בשעה שנולד ישמעאל. למה לא בגיל 86? ושישמעאל יצא גם מטיפה קדושה. מה יש? אמר יש לקיש, תקשיב עכשיו טוב. מפתיע לגמרי. אמר יש לקיש, כי נמון אני מעמיד בעולם. שמעתם? שמעתם? כי נמון אני מעמיד בעולם. מה זה? מה עכשיו אברהם אבינו כינמון? מה עכשיו? מה זה? מה הכינמון הזה עושה פה? אמר יש לקיש, כינמון אני מעמיד בעולם. מה כינמון הזה? כל זמן שאתה מזבלו ומעדרו, הוא עושה פירות. כך מי שנצרר דמו של אברהם, מי שבטל יצרו, מי שבטלה תאוותו, מי שנקשר דמו, מה הכוונה? מה הכוונה? לכאורה בפשט. אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא רצה את אברהם אבינו לפני לידתו של יצחק, כינמון. ככה הוא רצה אותו. הברית מילה באה לעשות את אברהם אבינו כינמון. אוהו, אתם מבינים על מה עלינו פה? אתם מבינים מה זה? ביסוד כל האומה, הכינמון. מישהו העלה בדעתו כזה דבר, הכינמון עכשיו, זהו. אז זה אומת הכינמון, נגיד את זה אחרת, מייסד האומה, כן? הוא צריך להיות כינמון כמו הכינמון לפני שהוא בא ומוליד את יצחק אבינו, שזה בעצם תחילת האומה הישראלית. הילד הראשון שנולד בעם ישראל זה יצחק אבינו. אז אברהם אבינו, דווקא מתי שנצרר דמו, בטל יצרו, בטלה תאוותו, כלומר הוא צריך להגיע לשלב כזה של תיקון, ואנחנו מדברים פה על אברהם אבינו מרכבה לשכינה, כן? אבל גם במדרגות האלה יש מדרגות, והוא צריך להגיע למקום שהוא מתוקן. שכל הצד כביכול, כן? שבטל יצרו, בטלה תאוותו, אז הוא מוליד את יצחק. עכשיו, זה דומה, כלומר, בטל יצרו, בטלה תאוותו, למה זה דומה? ללהיות כינמון. להיות כינמון זה בטל יצרו, בטלה תאוותו. מה הקשר? אז המדרש אומר ככה בפשטות, כינמון הזה, כל זמן שאתה מזבלו מעדרו, הוא עושה פירות. הכינמון, כביכול, הוא לא פגיע, הוא לא נתון למשיסת המזיקים, כמו צמחים אחרים, שאתה מזבל אותו, עודר אותו, עושה לך פירות, עושה את הפעולה הרגילה, הפשוטה, עושה לך פירות. אותו דבר אברהם, ברגע שהוא הגיע לשלב הזה, שאנשים ככה, אתם יודעים, רואים את זה על אנשי תורה, שהם ככה הולכים ומשתבחים, כן, וסלחו לי, כן, אבל איך אשתי אומרת, הגיל של הרבנים, זה 50-60 ומעלה, שם מתחיל הסיפור האמיתי, כן? אז זה כביכול שאברהם אבינו מגיע לגיל 99, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא הגיע לאן שרציתי, עכשיו הוא כינמון, עכשיו הוא ייתן פירות, אין מזיקים בסביבה, בטל יצרו, בטלה תאוותו, אין מזיקים, הוא נהיה כינמון, עכשיו הקשה ברית מילה ותוליד את יצחק. אז אנחנו רואים שהכינמון זה משהו, עכשיו מה זה השם הזה כינמון? מה זה כינמון? זה נשמע טוב, לא? אבל מה זה? מה זה המילה הזאת? זה מילה בעברית? מה זה כינמון? אז כשחשבתי על זה ככה, בעזרת השם, להכין את השיעור, אז פתאום אמרתי לעצמי, כינמון נשמע כמו כונם, לשון של נדר. אמרתי, מה, כונם, כינמון, מה הקשר? ואז פתאום, ככה בחיפושים, אני מוצא גמרא בנדרים, תראו איתי ביחד מקור ד', אומרת הגמרא בנדרים, יהודה עמוד ב', אמר לרבינה לרב אשי, כינמה מאי, כלומר, הוא דן איתו על לשון של נדר. אם בן אדם אמר כינמה, קוף יוד נון מם א', כינמה, מאי, מה הדין? האם זה לשון נדר או לא? כונם כאמר, שימו לב, כונם כאמר, כלומר, לשון של נדר, או דילמה, כינמון בסם כאמר. האם הוא התכוון לכינמון? כינמון, מה שאנחנו מדברים היום, או שהוא התכוון לכונם, מה למדנו מהגמרא? שבאמת כינמון מצלצל כמו כונם. אבל לכל מישהו יכול להגיד לי, לא, זה לא אותו דבר, זה להפך. כלומר, הוא התכוון לכונם או התכוון לכינמון? בסדר, ברור שכינמון זה לא כונם, אבל זה מילה שהיא באה כביכול מאותו אזור, לפחות שמצלצל אותו דבר, צריך להבין מה זה. אז בואו נבין קודם כל מה זה כונם, ואז ננסה להבין מה זה הכינמון הזה. תראו איתי יחד, במקור ד' סוף שורה ראשונה, ברכות נ' א' עמוד א'. אומרת הגמרא בברכות נ' א', כונם יין שאני תואם. בן אדם נודר, לא רוצה איתו מהיין הזה. אז הוא אומר, כונם יין שאני תואם. אומר רש"י, מה זה כונם? כהקדש יהיה עליי יין שאני תואם. כלומר, כונם לשון של הקדש. עכשיו, ברש"י בנדרים ג' עמוד א', שם הגמרא אומרת, כינויים זה לשון נוכרים וכו', אז כשמדובר על כינויי נדרים, כלומר מילים נוספות לנדר, אז אומר רש"י שיש לשון שקוראים לקורבן כונם, אז כונם אם ככה זה הקדש, כונם זה קורבן. מאוד מתאים למדרש הקודם, שאמר יש לקיש, כי נמון אני מעמיד בעולם. ועל מי הוא דיבר? על אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא כביכול חיכה שבטל יצרו בטלת אהבתו. הוא נהיה עכשיו כנמון, כנמון אני מעמיד בעולם. עכשיו אברהם אבינו הוא כנמון. מה זה כנמון? לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, שזה דומה ללשון כונם, הקדש. הקדש מאוד מתאים, בטל יצרו בטלת אהבתו, עכשיו הוא קדוש לשמיים. ואפשר גם להגיד לשון של קורבן. אז מה זה לשון של קורבן? אז מה זה כנמון? קורבנון, מה הכוונה? אז תרשו לי להציע, כנמון זה קרבתון. קרבתון, בושם שעניינו הקרבה אל הקדוש ברוך הוא. שהאדם נמצא בקרבה אל הקדוש ברוך הוא כנמון. וזה מה שאומר יש לקיש, כנמון אני מעמיד בעולם. מה פירוש? אדם שהוא קרבתון. אצל אברהם אבינו אפשר להגיד שהוא גם מקרב, כן? אבל הקדש בוודאי, בטל יצרו, בטלת אהבתו. אפילו אברהם אבינו מרכבה לשכינה, כביכול, כן, אז מדרגות שזה לא אתה ואני פה, שי, זה לא. זה צריך אברהם אבינו, גם שם היה כביכול עבודה מיוחדת, עד שהוא מגיע למדרגה של בטל יצרו, בטלת אהבתו, מדרגה על אנושית ממש, ואז בעצם הוא הופך להיות כנמון, קרבתון, הקדש, קורבן, קרבה להשם. אז זה כל כך יפה, אבל אנחנו שואלים את עצמנו, מה, איפה מצאת בכנמון? אפילו כמשל, איפה מצאת, בכל שכן שיש בו לכאורה את הסגולה הזאת, איפה מצאת בכנמון את העניין הזאת, העניין הזה של איזה קרבה להשם, של הקדש, של כנמון אני מעמיד בעולם, וכנמון בוסם בשם המשחה, וכנמון בקטורת, ואתה עוד אומר לי גם שתי מחציות, וצריך שתי הכרעות, כדי להוסיף פעמיים קצת על המשקל, גם זה עוד לא הבנו. אומר מרן הרב קוק, מקור ה', קובץ א', פסקה ת' קוף נון ת', אומר לנו הרב, מגלה לנו את הסוד הקדוש. אומר הרב, הקליפה הטובה. הקליפה, אני מזכיר לכם את רש"י למעלה, שורה שנייה, לפי שהכינמון קליפת עץ הוא. הכינמון הוא קליפה של עץ. בדרך כלל אתה לא מצפה מקליפה שיהיה לה הטעם של הפרי. ובייחוד במשלים שכל הפירות הם הרי יש בהם סודות התורה בכל פרי, מה עניינו, איזה בחינה, איזה אורות וכן הלאה, אתה לא מצפה שפתאום יהיה לך מין בוסם שהרי אוכלים אותו, כן? תבלין שאוכלים אותו ויש מטבחים מסוימים שהוא מאוד מאוד מרכזי בהם, כן? נגיד המטבח של יוצאי סוריה, חלב, דמשק, זה כנמון זה חתיכת דבר שם, ויש עוד, זה הרבה מאכלים עם כנמון. אז אתה לא מצפה שפתאום יהיה לך קליפה שהיא כמו פרי, שאוכלים אותה. זה הדבר המיוחד בכנמון, ועכשיו צריך להבין את זה. אז בואו נראה ברב קוק, מגלה לנו את הסוד במתיקות נפלאה. בואו נראה. אומר הרב קוק, מקור A, קובץ א', ת' קוף נון ת', הקליפה הטובה, קליפה שבקדושה. לא רגיל, בדרך כלל הקליפות, מה זה? אתה יודע, כל הדברים הלא טובים. אבל פה אומר לנו הרב, לא, יש קליפה שהיא קליפה שבקדושה. הנמשלת לקליפת הכנמון, אומר מרן הרב קוק, הנמשלת, עוד פעם אני קורא, זה פשוט שורה כל כך מתוקה, שמצאתי אותה כך שמחתי. הקליפה הטובה, קליפה שבקדושה, הנמשלת לקליפת הכנמון, שיש בה טעם מתוק וטוב. עכשיו, פה הרב מתחיל להדגים את זה, בין היחס בין הפשט של תורה, הלימוד הפשטני של תורה, לבין לימוד הפנימי, העמוק, הרוחני וכן הלאה. אז אומר הרב, הקליפה הטובה, הקליפה שבקדושה, נמשלת לקליפת הכנמון, שיש בה טעם מתוק וטוב, מתגלה היא בלכל אורחות ההשכלה הפשטית. הלימוד ככה בדרך פשט, המבארת באורך הפשט את התורה והאמונה, טעמי המצוות וכל השפעת הקודש. אף על פי שהביאו בדרך של קטנות, כלומר מי שנכנס לעניינים הרוחניים, אז אחר כך צריך לשמור על עצמו, שהוא יהיה מסוגל גם לשמוע דרשה פשטנית. אתם יודעים, מסבירים את הדברים כזה, עם משלים, סיפורים, זה הרב עובדיה יוסף, צריך לצדיק לברכה, זכותו יגן על כולנו, הוא היה גאון בזה, כן? היה יהודי, יודע את כל התורה, ונותן דרשה, מתחיל לספר סיפורים, משלים, כן? אז אומר הרב, יש את הביאור על דרך הפשטי גם, שצריך לדעת להתחבר אליו ולדעת הרבה פעמים, אתה עומד מול ציבור, שזה זה הכלים שלו, זה מה שהוא צריך כרגע. אז אומר הרב, אף על פי שהביאור הוא בדרך של קטנות, כאילו אתה מסביר את זה נורא ככה, פשטני כזה, משלים, עניינים, ואין לעניינים אותו הגודל והסיגוב שיש להם במעמקי הרזים, אין, אתה בא לומד באיזה לימוד ככה ברב קוק, עם איזה מדרש טוב, איזה גמרא, מסביר איזה הלכה, באיזה פלפול רוחני שמתחבר למשהו הלכתי, אתה נהנה, איזה יופי, איזה למדנות. אומר הרב, אז אין את זה שם, כן? כשאתה מסביר את זה בפשטות, הם משלים פשוטים. אומר הרב, אין לעניינים אותו הגודל והסיגוב, כשאתה לומד ככה בפשט, שיש להם במעמקי הרזים, מכל מקום, הוא עניין נכבד מאוד. הראוי להיקבע בתור חטיבה לימודית. מה פירוש זה? יש אנשים, יש גם שלב בחיים, שאתה ילד ומד, ככה צריך. הוא להתעסק בהשווייתו עם גוף הפירוש היותר עמוק. ורזי עולם היותר פנימיים. כלומר צריך שהלימוד בדרך פשט יהיה תואם את העמקויות. ההרצאה הפשטית מבארת את הכל על פי יסוד הדמיון האנושי, שכלו ומוסריותו, געגועי לבבו, ריש מהרגליו, ככה מורידים את זה לעם איפה שהוא נמצא, בין בתור יחיד, בין בתור ציבור, והרבה עניינים מאוד מגופי תורה, מתפרשים על ידי זה, אתה מסביר דברים, ככה בפשט, אתה יודע, בצורה פשטנית, והאדם צריך להסתגל להצד הגלוי בכל עומקו, ביופיו וטובו, ולחבר עמו את ההסתכלות היותר חודרת ופנימית, שיח קודש על רזי עליון. עכשיו, מה בעצם אחרי שהרב אמר את כל זה, ואומר לנו, תשמעו חבר'ה, צריך להחזיק ראש גם לדעת, ללמד את הדברים, גם בפשטות, משלים, הבנה פשטית וכו', ולחבר, שיתאם ושיתחבר גם אל השיח קודש של רזי עליון. אבל על הדרך, מה למדנו? למדנו שיש קליפה שבקדושה. כלומר, צד הפשט של הלימוד, משלים, סיפורים, ככה, איפה שה המון העם נמצא, אז הלימוד הזה הוא כביכול קליפה, זה לא התוך של תורה, זה ככה הצד החיצוני יותר של תורה. אבל זה קליפה, אבל זה קליפה קדושה. זה הקינמון, זה הקינמון. אז שימו לב עכשיו טוב, שימו לב טוב. כשאתה הולך לאברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להוציא ממנו את יצחק, כשהוא מגיע לתיקון המלא. מה זה התיקון המלא? בטל יצרו, בטלת אהבתו. אז מה עכשיו? עכשיו החיבור בין אברהם לשרה הוא בבחינת קינמון. כלומר, מדובר פה לכאורה במעשים ארציים, גשמיים, דרך גבר בעלמה כביכול, כן? איש ואישה. אבל מה? זה במקום כבר של תיקון כזה, שגם המעשים הארציים הם כולם בתוך הקדושה. מציאות של קדושה שנמצאת בתוך הארציות בשכבה הקליפתית של המציאות. דהיינו פשט החיים הפשוטים, המעשיים, העבודה, הפרנסה וכו'. קליפה הטובה, קליפה שבקדושה, הנמשלת לקליפת הקינמון, שיש בה טעם מתוק וטוב. נכון, אתה הולך לעבודה, בסדר. והעבודה שלך זה לא, אתה לא איזה רם באיזה בית מדרש. בסדר גמור, אתה עכשיו חשמלאי, בסדר. אז עכשיו אתה מתעסק, לוחות חשמל, חיוותים, מסדר דברים, עניינים, כל הכבוד. אבל גם בקליפת המציאות הזו, יש שמה טוב, יש שמה קדושה. הקליפה הטובה והקדושה, זה הסוד של הקינמון. משום שהקינמון הוא קליפת עץ, כמו שאומר רשי. יש! עכשיו תראו את רשי. רשי זה גאונות בלתי נתפסת, כן? רשי זה... אז תראו איתי במקור א' שורה שנייה. אומר רשי סוף שורה שנייה, לפי שהקינמון קליפת עץ הוא. יש שהוא טוב, ויש בו ריח טוב, וטעם, ויש שאינו אלא כעץ. לכך הוא צריך לומר, קינמון בסם, קינמון בוסם, מן הטוב. אז מה אומר לנו רשי? אומר, תקשיב, בקליפה, יכול להיות קליפה, אין בה טעם, אין בה ריח, אין בה כלום. הולך לעבודה, לא מרגיש שום התעלות, שום קדושה, שום דבר. זה לא טוב. מה כן צריך? צריך שהעבודה שלך תהיה בבחינת קינמון. קליפה, נכון, זה קליפה. זה עניינים גשמיים, צדר פוטס, חבר שם, צדר זה. יודע, בן אדם עובד, כל מיני עבודות הרי, מאוד מעשיות, מאוד ארציות. אז מה יש פה? אומר, אדוני, קינמון בוסם. אתה תעשה, תמצא את הטוב ואת הקדושה שבקליפה ועם טעם מתוק וטוב. אבל צריך לשאול את עצמנו, למה היה צריך שתי הכרעות? הרי אמרנו שאת הקינמון מביאים 500, אבל מחציתו 50 ו-200. אמרה לנו הגמרא בקריטות, מביאים את זה חצי 250, ועוד חצי 250. רבנו בחיה אמר נר ונר, נר גימטריה 250. והשתי נרות האלה, כשאתה שוקל, אתה מכריע, כלומר אתה מוסיף מעט. ואיך הגמרא אמרה שם את הלשון הזאת? רק הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות. לא צריך למדוד את ההכרעה. הקדוש ברוך הוא יודע כמה זה, אף אחד לא צריך לדעת. הוא התברך יודע. למה הלשון הזאת גם צריך להבין? טוב, אז בואו נמשיך הלאה. אז התקדמנו אבל התקדמות עצומה, כי הבנו שהקינמון, הסוד שלו, זה קליפה שיש בה טוב, שיש בה קדושה, שיש בה טעם, יש בה ריח. בבראשית פרק ח' אצל נוח, מקור ו' לפניכם, נוח שולח את היונה מן התיבה. היא חוזרת אליו בסופו של דבר עם עלי זית. תראו את הפסוק, מקור ו' וטובו אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. אומר המדרש בראשית רבה למד ג' אות ו', רב ביבי אמר, נפתחו לה שערי גן עדן והביאה אותו. כלומר, היונה הזאת נפתחו לה שערי גן עדן, הלכה הביאה לו מגן עדן את העלי זית. אמר רבי אבאו, אילו מגן עדן הביאה אותו, לא הייתה מביאה דבר מעולה, או קינמון, או פלסמון. אז הפלסמון הזה לא ניכנס עכשיו, אבל מה כתב פה, אומר לנו רבי אבאו, אם זה מגן עדן, שתביא קינמון. ראיתם? ומה היא הביאה עלי זית? אתה אומר, הביאה מגן עדן? מה היא הביאה עלי מר? אם היא הביאה מגן עדן, שתביא קינמון, מה מביאים? או פלסמון, שזה כנראה הפרסמון, אבל אני לא יודע, אני משאיר את זה בצד כעת, אנחנו עסוקים בקינמון. אז הוא אומר, רבי אבאו, שתביא קינמון. אתה אומר, הביאה מגן עדן, לא? שתביא קינמון. זה מדהים הדבר הזה, אתם שמים לב. כאילו אומר, טוב, מגן עדן, טוב, אז תביא קינמון. אומר, אלא רמז רמזה לו לנוח, אמרה לו לנוח מוטב מר מזה, ולא מתוק מתחת ידיך, וזה עסקנו בפרשת נוח, שאדם, גם אדם, צריך להעדיף, וזה מה שהיונה אומרת לנוח, אם העלי הזית אמר, עדיף לאדם לקבל את פרנסתו מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם זה במרירות, והיא לא מדי בשר ודם, כן? לא עלינו. אז זה, פה בעצם מה הוא אומר? שהיא אמרה לו, העלי זית הזה, המר הזה, אני מעדיפה אותו, כי אותו אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, ולא לקבל ממך אוכל אפילו טעים, מתוק, על הכיפק, אבל זה מידיך. אני רוצה מידיו של הקדוש ברוך הוא, אשר שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו. כן, שאדם צריך לסבר לקדוש ברוך הוא, אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם תוכלם ביתו, שנזכה כולנו, כל עם ישראל. אבל בכל אופן לענייננו, מה אנחנו רואים פה? שהוא אומר, אילו מגן עדן הביאה אותו, לא הייתה מביאה דבר מעולה, קינמון, שתביא קינמון, גן עדן קינמון. עכשיו זה מתחבר מאוד טוב למה שלמדנו, כי בעצם, מה זה גן עדן? הרי אנחנו אומרים שבחברון, מערת המכפלה, זה שער גן עדן. וירושלים, מה זה שם? שם זה שער השמיים. אז מה ההבדל? שער השמיים בירושלים או בחברון? היה בזה הרבה בלבול בזמן החלוצים, כל הכוללים שהיו פה, והיה לפעמים ויכוחים גם, פעם אחת שהרב קוק היה צריך להתערב אפילו בין הכוללות של חברון לכולל של ירושלים, מי יותר חשוב, ירושלים, חברון, הרב מכריע שם באיגרת למדת, שברור שירושלים, אבל צריך להבין מה זה חברון. חברון זה גן עדן. גן עדן זה לא שזה שער השמיים, גן עדן זה פה, גן עדן זה ארץ ישראל. רק מה? בחטא אדם הראשון, העולם שלנו נפל. כשהעולם שלנו פה למטה, העולם שלנו עם קליפותיו, יתוקן, הוא חוזר להיות גן עדן. גן עדן זה פה. שמיים זה שמיים, גן עדן זה פה. אז בעצם, כביכול, מה הוא אומר? שתביא קינמון. אז זה מתחבר מאוד יפה. כי מה הסברנו? מה זה קינמון? הקליפה הטובה, אמר לנו הרב קוק. קליפה שבקדושה הנמשלת לקליפת הקינמון שיש בתא מתוק וטוב. כשהמציאות הארצית, החומרית, מתמלאה במתיקות וטוב ובוסם של ריח בסמים, של קדושה, של עבודת השם, של אהבת השם, של אהבת ארץ ישראל, של אהבת עם ישראל, אהבת מדינת ישראל, אהבת כל הטוב. אז המציאות החומרית, כשהיא מתקדשת, כשהיא מתעלה, זה קינמון. אז יוצא מאוד יפה שרבי אבאו אומר, אילו מגן עדן הביאה אותו, שתביא קינמון, דבר מעולה, שתביא קינמון. כן? זה יוצא מתחבר מאוד יפה למה שלמדנו. טוב, מקום נוסף, מאוד מאוד לא צפוי, כי אנחנו עדיין עומדים בקושי, אני מזכיר לכם, כן? מה זה מחציתו 50 ו-200? למה פעמיים לשקול ופעמיים הכרעות? זה נשאר בקושייה, אין לנו כרגע שום תשובה. אז בואו ננסה עכשיו להיכנס למקום שיביא לנו את התשובה. תראו איתי ביחד במקור זין, בראשית פרק אף זין, ואנחנו עכשיו הולכים לעוד מקום לא צפוי, וזה תענוג לטייל ברחבי התורה ולפגוש את הקינמון בכל מיני מקומות. פגשנו אותו במילה של אברהם, אמר יש לקיש, קינמון אני מעמיד בעולם, על אברהם אבינו. פגשנו אותו פה, ביונה, שאמר רבי אבאו, אם הביאה אותו מגן עדן, הייתה צריכה להביא קינמון. ועכשיו אנחנו פוגשים אותו אצל יעקב אבינו, תקשיבו טוב, שהוא מתמודד עם עשיו על הברכות. ואז מסופר שרבקה מלבישה את יעקב. בואו נראה את זה ביחד, מקור זין בראשית כף זין, ואת אורות גדיי העיזים, הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. למה? כי עשיו היה שעיר, יעקב לא. אז היא שמה עליו את הגדי עיזים. גדי עיזים, מאוד מעניין, כי העיזים האלה הם כאילו בחינתו של עשיו, כן? זה כאילו הבחינה של הלא טוב, זה סעיר להזזל כביכול, כן? שנותנים לכם לצד האחר, לצד הלא טוב. אז בכל אופן, לענייננו פה, אז את אורות גדיי העיזים, הלבישה על ידיו על חיקת צוואריו. אומר המדרש בראשית רבה סמכי י' ז', רבי הונא בשם רבי יוסי אמר, כי נמון הזה היה גדל בארץ ישראל, והיו עיזים וצבעים מגיעים לראשו של אילן, ואוכלים ממנו. וואלה, אתה עומד מול המדרש הזה, אומר, מה, לא הבנתי, מה הקשר? פה כתוב את אורות גדיי העיזים, נכון? מה זה קשור לכינמון עכשיו? פתאום רב הונא מספר לנו בשם רבי יוסי, רב הונא בשם רבי יוסי אמר, במדרש זה בא על הפסוק הזה, על אורות גדיי העיזים, הלבישה על ידיו של יעקב, ועל חלקת צווארה, ושאחר כך יצחק אומר, הידיים ידי עשיו, אבל הכל כל יעקב, יותר נכון, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. איך ידיים ידי עשיו? זה הפעולה הזאת של אורות גדיי העיזים, הלבישה על ידיו על חיקת צוואריו. אומר לנו במדרש, רב הונא בשם רבי יוסי אמר, כינמון הזה, מה עכשיו? מה, איך הגעת לכינמון? איך הגעת לכינמון? אנחנו עכשיו לומדים פה איך רבקה מייצרת את הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. בסדר, אוקיי. מה זה קשור לכינמון? פתאום כינמון. מה זה? אומר רב הונא בשם רבי יוסי אמר, כינמון הזה היה גדל בארץ ישראל, והיו עיזים וצבעים מגיעים לראשו של אילן ואוכלים ממנו. שימו לב, לראשו של אילן ואוכלים ממנו. מאוד מעניין הראשו של אילן הזה. אבל גם צריך להבין לחיבור הזה. שניים היו מגיעים, שני סוגים. עיזים וצבעים. עיזים כבר אמרנו שזה בדרך כלל סמל של הלא טוב, העיזים יותר, כן? אבל צבעים, להפך, זה סמל של שיא הטוב. תראו איתי ביחד, מקור ז' סוף שורה שנייה, גמרא בכתובות, קוף י' ב' עמוד א'. אמר רב חיסדא, מהי דכתיב ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי? ארץ חמדה נחלת צבי. למה ארץ ישראל נמשלה לצבי? אומרת הגמרא, אומר רב חיסדא, לומר לך, מה צבי זה, אין אורו מחזיק בשרו. אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה. מה זה אין אורו מחזיק בשרו? צריך להבין. דבר אחר, מה צבי זה קל מכל החיות? אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה. אז בואו ננסה להבין את הדברים. אומר רשי, צבי הזה אין אורו מחזיק את בשרו. מה הכוונה? שהאור כווץ, אומרים היום מתכווץ, כן? וגומד לאחר הפשטו. כשמפשיטים צבי מאורו, מסתכלים על האור, מה מחזיקים ביד, ואומרים, איך כל הבשר הזה נכנס לאור הזה? לא, לא מסתדר. למה? כשמורידים ממנו את האור, פתאום הוא מתכווץ ומתגמד. ואינה מחזקת פירותיה. מה זה אינה מחזקת פירותיה? עושה פירותיה מרובין עד אין מקום להצניעם. כלומר, זה לא מובן איך כל כך הרבה פירות יוציא, ואיפה תושיב את זה? לאחרונה שלחו לי טבלה כזאת שמראה יבול בישראל לעומת יבול בכל העולם. מדהים לראות את הדבר הזה. פשוט פי כמה. כן, אותו גידול, אותו פרי, אותו ירק, אותו דבר, כמה גדל בארץ ישראל לדונם, כמה גדל בחול, ופה גדל הרבה יותר. דרך אגב, בגוש קטיף היו מדברים על הפרשים ענקיים, כאילו של נגיד 4 טון לדונם, לעומת 20 טון לדונם בגוש קטיף. כאילו, רואים בעיניים בחוש גמור, שהיבול פה הוא הרבה יותר מאשר בחוץ לארץ. אז זה כביכול פירותיה מרובים, וכאילו היא לא מחזקת פירותיה, איך יכול להיות שארץ כזאת קטנה מוציאה כל כך הרבה יבול? אז זה הצבי. כן? וקלה מכל הארצות לבשל את פירותיה. כלומר, יש גם בישול מהיר. היא מהירה. המהירות הזאת מזכירה לנו גם בסוף מקור זין, באבות פרק ה' משנה כף. יהודה בן תימה אומר, הווה אז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי לעשות צנביך שבשמיים. אז אנחנו רואים שצבי זה כל הטוב. זה קלות התנועה לעבודת השם, זה קלות הבישול פירות, זה המציאות החומרית שלא ברור איך היא מחזיקה בכלל, היא כאילו מעל מימדי החומר הרגילים, כי כשאתה מפשיט לו את האור, לא ברור איך האור הזה החזיק את זה, כך ארץ ישראל לא ברור איך היא מחזיקה פירותיה, כלומר מציאות חומרית שיש לה מכפיל רוחני כזה, שמייצר ממנה תוצאות שאין להם היגיון חומרי, למה? כי ברור שיש פה איזושהי רוחניות שמותחת את המציאות החומרית, ומכניסה את האינסוף לתוך עולם החומר. כשאתה אומר רשי, כשאתה מוריד לו את האור לצבי הזה, הוא כווץ וגומד, אתה לא מבין איך זה, אין אורו, מחזיק בשרו, אומרת לנו הגמרא. כן? אז זה לא מובן, איך האור הזה מחזיק את הבשר. כלומר, שאתה מסתכל על מדינת ישראל ואומר, איך צבא כזה מצליח לנצח מדינות? איך, כן, איך מדינה כזאת קטנה, איך היא משגעת את כל העולם עם כל היכולות שלה והמיוחדות שלה וכן הלאה. כן, אז זה פשוט, מה שנקרא, יש פה מכפיל על טבעי שמייצר מציאות שהחומריות וגבולותיה פתאום מקבלים איזה דרור כזה, כן? ומתרחשים פה מציאות חומרית ניסית, כן? אז זה בעצם הצבי. אז יופי של דבר. עכשיו שימו לב. אמר לנו רבונה בשם רבי יוסי, על ואת אורות גדיה העיזים הלבישה על ידה ועל חלקת צוואריו, כן? אמר לנו שם רבונה בשם רבי יוסי, כי נמון הזה היה גדל בארץ ישראל, והיו עיזים וצבעים מגיעים לראשו של אילן ואוכלים ממנו. ראשו של אילן, כשאתה הולך לשורש, שם, אי שם בשמיים, ראשו של אילן, אתה מחבר את העיזים עם הצבעים. הכל הוא כל יעקב, והידיים הם ידי עשיו. הקינמון, מחציתו, 50 ו-200. תעשה שתי הכרעות. למה שתי הכרעות? משום שבעצם הקינמון הזה מבטא את תיקון כל הקליפות. יש קליפה שבקדושה, נר אחד, זכור. יש קליפה שהיא, אתה יודע, צריך להתמודד עם עשיו, העיזים. כן? אז זה החצי השני. גם הקליפה הזאת צריכה להיות מתוקנת, שמור, זה הנר השני. אז עושים מהקינמון שתי מחציות. למה? כי הוא מתקן את הקליפה בשתי רבדיה. קליפה די קדושה, שזה בעצם הצבי שהולך לראש האילן ואוכל מהקינמון, הכוונה היא לקליפה שבקדושה, כמו לדוגמה אמרנו, לדוגמה לימוד פשט, בצורה פשטנית כזאת, משלים ככה שמתאימים לחבר'ה וכן הלאה. אז זה קליפה של תורה, זה לא תוך של תורה, זה תורה, זה קדושה, זה קליפה טובה, יש לה טעם, היא מתוקה, היא נהדרת. אז זה בעצם מחציתו הכרעה אחת. מה פירוש? צריך להכריע את הקליפה שבקדושה. אבל צריך גם להכריע עוד הכרעה נוספת. צריך גם להכריע נר שני, שהוא הנר של העיזים, שגם הם אוכלים מהקינמון. היו אוכלים ממנו העיזים והצבעים. ואת אורות גדיה העיזים הלבישה על ידיו של יעקב אבינו ועל חלקת צוואריו של יעקב אבינו, מקום הנשמה, הצוואר, ומקום העשייה, הידיים. ואת אורות גדיה, אורות, אורות, לא העיזים, האור שלהם, זה החומריות של החומריות של העיזים, הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, לומר שיבוא יום וכל הקליפות האלה ישרתו את הקדושה. מה קיבלת פה? הכרעה קינמונית. לכן הקינמון מתחלק מחציתו. מה מחציתו אמרנו? הוא 500. למה לחלק אותו לשתיים? אמר לנו רבנו בחיה, יש פה נר ונר. איזה נר? שאתה בשבת, אתה יש, אומר זכור ושמור. זכור זה מצוות עשה, זה הצד החיובי של הקדושה, של למשוך את האור. מה זה שמור? שמור זה הישמרות מהלא תעשה. היא זהירות מהנפילות, מהלא טוב וכן הלאה. צריך לתקן גם את הזכור, גם את השמור. שני נרות שבת. יש לך נר אחד, מחציתו 50 ו-200, זה נר אחד. תעשה שם הכרעה של קליפת הקדושה. והנר השני, מחציתו 50 ו-200, תעשה הכרעה של הקליפה שבחוץ, הלא טובה. וזה בעצם, ואת אורות גדיה העיזים, הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, ומתקבל הקינמון הגדול יעקב אבינו, שכדי שהמקובלים קצת ייהנו, אז בפיתום הקטורת תשימו לב שהקינמון זה זה שמתקן את ההוד, אז זה זה, זה בדיוק התפארת יעקב אבינו. אז כביכול, ואת אורות גדיה העיזים, הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, הנשמה הישראלית, הידיים הישראליות, פתאום לוקחות את כל הכוח של הקליפה, מכריעות אותו, והוא נעשה כקינמון הזה, שהוא אמנם קליפת עץ, אבל יש לו, אומר רש"י, זוכרים בתחילת הדרך פה, בתחילת הדף, ריח טוב וטעם, זה קינמון בוסם, בסם, תביא לנו קינמון מבוסם, קליפה מבוסמת, מאורות רוחניים, קדושים, זאת הקליפה שיעקב אבינו מתקן שמה, ראה ריח בני, כריח שדה, לכאורה שדה, עשיו, איש שדה, בחוץ וכו', אשר ברכו השם, הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו, שבתוכם יש כל יעקב, שמרומם אותם, ואת אורות גדיה העיזים, הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. עכשיו, הדבר המדהים הוא, כן, תסלחו לי, כן, ככה בהשגחה פרטית, שאני בטעות כתבתי על הדף למעלה, תראו, פרשת ויצא. אנחנו בכלל בפרשת כי תישא. יצא לי, פרשת ויצא יעקב, ראיתם את טעויות האלה? הכל משמיים, הכל מושגח. לענייננו חברים, עוד לא סיימנו בכלל, אמנם הגענו פה לשיא מיוחד, אבל עוד לא סיימנו, יש פה עוד עומק עוד יותר גדול. אבל הדבר המדהים והיפה הוא, שעכשיו הבנו למה מחציתו. עכשיו חברים, תשימו לב, תשימו לב עכשיו ללשון הגמרא. איזה מתיקות, לטוס עליה, ככה, ממש, תשימו לב הגמרא בקריטות, שימו לב, מדי כמייתי לה לקינמון, מקור בית שורה רביעית, מדי כמייתי לה לקינמון בסם, בטרזימנה, למה הביא פעמיים? הכרעית בה, כלומר צריך להכריע פה פעמיים, והקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות, והקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות, הדעת האלוקית הזאת, היכולת המיוחדת הזאת של תפארת ישראל, להכריע את הקליפות בשתי פעמים, קליפת הקדושה וגם הקליפ, כלומר הצד החיצוני של הקדושה, וגם הקליפות הקליפות, אלה שבחוץ, קליפת עשיו, והקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות, למה? למה לא מדדים את ההכרעה, את התוספת? כי זה למעלה מן המידה. אין מה למדוד שמה. מה תמדוד? מה זה? אתה חושב שאתה עושה את זה? אתה עושה מצדך את הפעולה כדי להכריע. אבל ההכרעה עצמה, הקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות. אתה עושה. הבן אדם לפעמים בא, הרבה פעמים בא לתשובה, הוא אומר, אני לא מבין. חזרתי בתשובה, איך אני מנקה את ההיסטוריה הזאת? כל פעם שהוא נזכר מה הוא עשה, הוא אומר, וואו, וואו, איך אני מנקה את זה? מה אני עושה עם זה? וואו, אדוני הנכבד, אתה תתרכז בתיקון שלך עכשיו, לעשות דברים טובים, להיות יהודי טוב וישר, והקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות, תשאיר לו, זה למעלה מן המידה, וזה מה שכתוב, עיזים וצבעים, תראו כמה שזה יפה, אני פשוט, לא יודע, אני מקווה שגם אתם מתפעלים, אבל אני פשוט כולי באורות, אומר רבונה בשם רבי יוסי במקור זין, בראשית רבה סמכי י' זין, כי נמון הזה היה גדל בארץ ישראל, זה לא סתם, זה ארץ ישראלי הקינמון הזה, זה עבודה ארץ ישראלית של חומריות קדושה, של תיקון קליפות, ארץ זבת חלב ודבש שהופכת את הטמא לטהור, הרב צבי יהודה אומר, חלב זה דם נאחר ונעשה חלב, דבש בא מדבורה שהיא גם מטמא, יוצא טהור, מה זה? הוא אומר, זה ארץ ישראל, היא מטהרת את הטמאים, מוציאה אותה מהטומאה ומרוממת אותה אל הטוהר, זה, הקינמון הזה היה גדל בארץ ישראל, והיו, עיזים וצבעים, עיזים וצבעים, הצבי ישראל, עיזים וצבעים, עשיו ויעקב כביכול, אבל לא עשיו עצמו, אלא יעקב שלקח את האורות גדיה העיזים הזה ותיקן אותם, והיו עיזים וצבעים, מגיעים לראשו של אילן, אתם שומעים על האילן הקדוש הזה, מגיעים לראשו של אילן, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות, רק שמה בשמי שמיים בא שורש השמי מי האלוקי, שיכול להכריע את הקליפות האלה על ידי מעשינו, אבל בסופו של דבר את ההכרעה עצמה, זה משמיים, ואוכלים ממנו, וזה החיבור הגדול של הקינמון, שהוא בעצם לוקח את הקליפות כולם, משעבד את כולם לקדושה, ונותן להם פתאום טעם טוב וריח טוב, קינמון בסם, 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 בוסם, שזה הפוך להיות בוסם. אבל לא סיימנו, יש פה עוד גמרא מדהימה, ודברי הרב קוק עליה, בואו נראה במקור חד שבת סמך ג' עמוד א', אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו. כלומר, יש יכול מישהו ישמע את השיעור הזה, יגיד, שמע, זה מצא לי כמה מדרשים, שמת קינמון במרכז כל ה... מה קרה פה, אה? תראו את הגמרא, מה? אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו. מה הוא אומר? הוא אומר לך, אדוני, עצי ירושלים של... יכול להיות פה עכשיו רשימה ארוכה, מה? חסר שמות של עצים? חסר? מכולם, מה הוא בחר? את הקינמון. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו. ובשעה שהיו מסיקין מהן, ריחן נודף בכל ארץ ישראל. מה זה? היו מסיקין בקינמון? הריח היה נודף בכל ארץ ישראל. מה מדובר? ובשחרבה ירושלים נגנזו, אתם מבינים שזה קשור לגילוי שכינה? כי מה זה קשור לחורבן? עצים זה עצים, מה, אתה יודע, שמים בקרקע, זה גדל, לא, פרגמטים, לא? אנשים שלא יודעים מה זה נשמה, כן, פרגמטים, אנשים הזויים. משחרבה ירושלים, הסתלקה שכינה, נגנזו, ולא נשתער אלא כסעורה, זה שיעור קטן קטן, ומשתקח זה נמצא איפה, בגזי דצמצמה עם מלכתה, באוצר של המלכה צמצמאי. מה זה? מי זאת המלכה הזאת? תרשו לי להציע שהגזי דצמצמי, הכוונה היא לגוז, אתם יודעים, זה לחתוך, בצמצמי לשון של צמצום. כלומר, נשאר בצמצום הקטן של השכינה, את האור הזה של הקינמון, עוד נשאר אותו ככה בצמצום רב, אצל מלכות, האצילות, השכינה הקדושה, נשאר ככה בגזי דצמצמה, ככה בחיתוך של הצמצום הקטן, נשאר כסעורה, משהו קטנצ'י כזה, של הקינמון. עכשיו צריך להבין, אז מה זה הקינמון הזה? אומר לנו מרן הרב קוק, בתורה מדהימה, מדהימה, מקסימה ממש. תראו איתי יחד מקור ת' אין היה, על מסכת שבת, פרק שישי, פסקה מם. שם זה על דף סמך ג' עמוד א'. על הממרה שלמדנו. אומר הרב, החיים המעשיים, עם כל רתיחתם והמיית גליהם בכל לב הנפש ובכל הקיבוץ החברותי, הם הביטחונתם מלאה עוז וחום. אומר, ברגע שיש חיים מעשיים, ככה זה, וכל החיים הציבוריים, תפתחו רדיו, תשמעו, הכל ככה, מלא חום, וזה, אבל הוא אומר ככה, וזה ככה, וזה, מלאים, עוז וחום. טוב, אבל בנוהג שבעולם, חום החיים כשהתעורר, אז לכאורה זה טוב, הנה תראה, זה גורם להתלהבות גדולה, אנשים מאוד ככה פעילים, ומכניסים את כל המרץ שלהם בזה, כן? אומר, אבל בנוהג שבעולם, הוא אומר מרן הרב קוק, חום החיים כשהתעורר, והוא מדבר על אומות העולם כרגע, יתעוררו כל כוחות הזוהמה שבהם לעומתם. כלומר, ברגע שמתחילה ההתלהבות וההשתוקקות והאובססיות של כל מיני כאלה להגיע לכיסא הנכסף, אז גם מתעורר כל הדברים הלא טובים. וכן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה, עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בכמותה, כן רבו בקרבה הכוחות המזוהמים. אומר, בכל שעת יש לך עם גדול יותר, מדינה עוצמתית יותר, אז תדע לך, איפה שיש התלהבות חיים יותר עוצמתית, ככה בעוצמות, יש יותר זוהמה. כלומר, אם אתה מדבר על רוסיה, להבדיל, אבל בכל זאת עדיין, גם אמריקה, כל מיני מדינות שיש להן עוצמות גדול, אתה לוקח את סעודיה, שם יעזור לכולנו. איפה שיש ככה התלהבות חיים עוצמתית, הזוהמה באה יחד עם זה. אומר הרב, למה זה ככה? אומר הרב, תם הדבר הוא, מפני שבעצם כללות הקיבוץ האנושי, כוחו הפנימי המעוררו לקיבוץ וחבורה, עומד הוא עדיין במדרגה שפלה. אומר, הלאומיות שלהם וכל הפוליטיקה שלהם, במדרגה שפלה. התשוקות הפראיות עודן פועלות הרבה ובוערות בסתר הלב. אומר הרב, לא כן הוא ישראל, זה לא כך בישראל. בצד הלאומי הישראלי זה לא כך. עכשיו, זה שאנחנו היום רואים לצערנו אנשים שנופלים למקומות האלה, כי הם מחכים את אומות העולם. זה לא כך, באופן טבעי, זה נגד הטבע מה שקורה כרגע. זה לא טבעיות ישראלית שדברים יראו ככה, הם גם בעבר לא נראו ככה, והם בעתיד צריכים לחזור למקום עוד הרבה יותר טוב ממה שהיה. לא כן הוא ישראל, אומר הרב. אור החיים הפנימיים של ישראל, דווקא מצד קיבוצם, להפך, דווקא מצד הכלליות, מצד הלאומיות, מצד אור השכינה שמאיר בנו, דווקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות שבהם הוא אור אלוהים, אור החיים היותר יפים, היותר טהורים, היותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, ככל שהחום הלאומי הציבורי הולך וגדל, שכל מה שישתלהבו הרגשותיהם, כן יפיצו ריח טוב ובסמי עדן גן אלוהים בארץ ובעולם. אומר הרב, החום, ההתעוררות, יבוא מאיזה חומר, המוכן לשמור איזה תוך, מאיפה בא חום? צריך משהו לחסות עליו, אז חומר שמוכן כדי לשמר בתוכו איזושהי תוכיות, וככה נוצר חום. קליפת עץ, והרב מתחיל להיכנס לקינמון, קליפת עץ השומרת את לכו ורעננותו, אבל ריחו הוא ריח שדה אשר ברכו השם. כשראיתי את זה לא האמנתי מה אני רואה. למה? כי אנחנו קשרנו את הקינמון. מה זה אנחנו קשרנו? ראינו את זה מפורש פה, כן? קשרנו את הקינמון, המדרש קשר, רבונה בשם רבי יוסי, את הקינמון לכאורה לאת אורות גדיה עזים מלבישה על ידיו של יעקב אבינו. ומשם המשכנו ואמרנו עזים וצבעים, כל יעקב ידיים ידי עשיו, התחברנו לריח שדה אשר ברכו השם, כלומר שאת הקינמון בעצם זה יעקב אבינו, זה התיקון של יעקב אבינו. בא הרב ושם את זה פה בתוך הפסקה ככה, מניח את זה. אבל ריחו זה חומר, זה קליפת עץ ששומרת לחות העץ, רעננותו, את חומו, אבל ריחו הוא ריח שדה אשר ברכו השם. אומר הרב, עצי ירושלים של קינמון היו. כשהיו מסיקים בקינמון זה במרכז היהדות הירושלמית, בו מרכז כל החיים של עם ישראל, במקום התקבצות הנשמות של בני אל חי כולם, ירושלים זה עיר של כולנו, של כל עם ישראל, מקום התקבצות כל הנשמות של כולנו. כשההתעוררות המרכזית שמירושלים הייתה משתלהבת, רחם הטוב היה נודף להרנין את החיים של הטהרה, של האורה הצחה, של הצדקה היותר עננה, של המעשים היותר טובים, של המחשבות היותר עדינות, רצויות ומהירות בכל ארץ ישראל, מן הלב, הירושלמי כמובן, הכלל ישראלי, אל האיברים היה הולך חום החיים עם עוצמת טהרתם ורוממות קדושתם, ממקורו של יסוד הקיבוץ הלאומי שבירושלים, במקהלות ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל, מהמעיין ישראלי הכללי, וזהו בדיוק עצי ירושלים של קינמון היו, שהיה מירושלים יוצא אור כזה, שכל המציאות החומרית של מדינת ישראל הייתה מתעוררת על הקדושה האדירה שמתגלה על כללות ישראל. חזקו ואימצו עצי הקינמון.